שנה טובה ומבורכת לכם ולכל ה... אנחנו נמצאים פחות משבוע לפני יום הגדול והנורא, יום מיוחד שהקדוש ברוך הוא ברוב אהבתו נתן אותו לנו. תורה הקדושה אומרת כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני אדוני תטהרו.
איזה סטנדר יותר גבוה מזה? זה הכי נמוך מאוד.
במדרש תנחומה, הייתי רוצה לקרוא לכם מדרש תנחומה לדעת מעלתו של יום הכיפורים. המדרש אומר בבראשית על הפסוק זה ספר תולדות אדם, ביום ברו אלוהים אדם. אומר המדרש, ידוע שביום השישי הוא יום א' בתשרי, יום השישי לבריאת עולם, ברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון. כבר המדרש בויקרא אמר שכשברא אותו בשעה ראשונה עלה במחשבה להיברות, שעה שנייה התייעץ עם המלאכים ואמר להם נעשה אדם, שעה שלישית צבר את עפרו, שעה רביעית גיבל את עפרו, עשה מזה אישה, שעה חמישית ריקמו, שם לו גידים, צורות, שעה שישית עשהו גולם. תשתדל לא ל... כן. תודה. שעה שישית עשהו גולם, שעה שביעית זרק בו נשמה, שעה שמינית הכניסו לגן עדן, שעה תשעית ציווה אותו על עץ הדעת, שעה עשירית אכל מעץ הדעת וחטא, שעה 11 עמד וביקש רחמים, ביקש תשובה, שעה 12, זאת אומרת השעה האחרונה של היום לפני השקיעה, מחל לו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, יום זה שהוא יום ראש השנה סימן לבניך שבכל שנה ושנה שהם באים לפניי מבקשים רחמים, אני מוחל עוונותיהם של ישראל. אבל מדרש תנחומה, עד כאן זה דברי מדרש ויקרא. במדרש תנחומה יש עוד דבר מדהים. המדרש שמה אומר מה היה בזמן שאדם היה גולם. זה לא מה שאנחנו מבינים, גולם זה גולם שלא, אין בו כלום, היה בו משהו, אבל זה גולם לגבי מה שהיה אחר כך. יש פסוק בתהילים שהפסוק אומר גולמי ראו עיניך ועל ספריך כולם יכתבו, המשך הפסוק ימים יוצרו ולא אחד בהם. זה פסוק בתהילים. גולמי ראו עיניך, אומר דוד המלך בתהילים, כשאדם הראשון היה גולם, הוא ראה סרט את כל העולם הזה. רבותיי, הראה לו הקדוש ברוך הוא את כל הדורות, דור דור ודורשם, הוא ראה את כל הדורות מהדור שלו עד הדור האחרון, עד דור שיבוא משיח, ולא רק עד שיבוא משיח, מדרש אומר עד תחיית המתים, עד שהמתים עתידים לקום, והראה לו בכל דור מי הצדיקים שבדור ומי הרשעים שבדור. אגב, ראיתי פעם איזה מפרש שואל למה צריך לראות לו את צדיקים של כל דור, אז מי נראה לו צדיקים, איך עושים היום דוגמית, קח דוגמה מכל 100 שנה, כל 500 שנה, סרט של 500 שנה צדיקים. לא, זה לא ככה, הצדיקים משתנים. מי שהיה צדיק בשנה שעברה או מי שהיה רשע השנה שעברה, יותר נכון, השנה נהיה צדיק. ומי שנקרא בדור הזה צדיק, יכול להיות שבדור שעבר הוא היה רשע. אז הראה לו כל דור את הצדיקים של אותו דור ואת הרשעים של אותו דור. ואחרי זה מראה לו הקדוש ברוך הוא ימים יוצרו. מה זה ימים? את כל ימות השנה. ואומר לו הקדוש ברוך הוא, ולא אחד בהם. ימים יוצרו ולא אחד בהם. אמר לו, יש יום אחד. רבי יהושע אומר, אמר לו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, יש יום אחד בשנה שהוא לא דומה לשאר הימים. ואיזה יום? זה יום הכיפורים. אמר לו, ביום הזה אני מכפר עוונותיהם של ישראל שהם באים לפניי ומתפללים, ואני מוחל להם את העוונות. ואיפה ראיה שזה היום? שנאמר, הלא זה יום צום אבחרהו. ככה אנחנו אומרים בהפטרה של יום הכיפורים. נמצא רבותיי, יום הכיפורים זה לא התחיל בזמן משה רבנו, זה לא רק מה שאנחנו אומרים בסליחות, ש-40 יום משה רבנו עמד בהר והתפלל מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, ואז ביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא אומר לו, סלחתי כדבריך, אלא שבאמת יום הכיפורים עוד לפני שנברא העולם, ולפני שאדם הראשון עמד על רגליו, כבר היה לו לקדוש ברוך הוא את יום הכיפורים, שהוא העמיד אותו מול אדם הראשון, וגילה לו שהנה היום הזה, זה היום שבו אני מחפר עוונותיהם של ישראל. ובאמת השאלה נשאלת, יום הכיפורים, למה זה כל שנה? זו שאלה אחת שהפרשים שואלים. ולמה זה לא 1 ל-10 שנים, או 1 ל-70 שנה, או 1 ל-50 שנה? המדרש עצמו שואל את השאלה הזאת. והמדרש משיב שאם יום הכיפורים היה צריך להיות, היה קורה 1 ל-10 שנים, לא היינו יכולים להישאר בחיים. לא היינו יכולים להחזיק מעמד, כי כבר דוד המלך בתהילים אומר, כי עוונותיי עברו ראשי, כמסע כבד נכבדו ממני, הלאישו נמקו חברותיי מפני עיוולתי. האדם צריך להרגיש שהעוונות עליו זה כמו מסע. ולהרים מסע, רבותיי, לשאת מסע זה דבר קשה מאוד, בפרט מסע של עוונות. יש עוד דבר אחד מדהים, רבי אברהם אזולאי כותב ומביא זה הרב חידה, נכד נכדו, בספרו מדבר קדמות. הוא אומר שאם חלילה עובר על אדם 400 יום רצופים, שימו לב, 400 יום רצופים בלי תשובה, 400 ימים רצופים, והוא לא שב בתשובה, אין לו תקנה והנשמה שלו נשרפת. ולכן הקדוש ברוך הוא רחם עלינו ונתן לנו יום הכיפורים כל שנה, שכל שנה זה פחות מ-400 יום, יש לנו יום כיפור. ולכן תראו שגם בשנה מעוברת, המקסימום של שנה מעוברת כמו השנה זה 385 יום. למה? כי אם היה עוד 15 יום בשנה, שזה חצי חודש, המצב היה גרוע. היה 400 יום רצופים בלי יום כיפור, לא הייתה תקווה. אז יש לנו יום כיפור כל פחות מ-400 ימים, שלא יעברו 400 יום רצופים בלי איזה יום של תשובה. ומי שחס ושלום ביום כיפור לא מתעורר בתשובה, אז חלילה וחס אבדה תקוותו של מצילנו. זה להבין מה זה המעלה של יום הכיפורים. לכן אמר, ימים יוצרו, צייר לו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון את הימים, ואמר לו, ולא אחד בהם, יום אחד הוא לא שייך לשאר הימים. הוא שונה מכל שאר הימים, שהוא יום הכיפורים שבו הקדוש ברוך הוא בחר. עכשיו יותר מזה, אז למה 400 יום? תגיד שהיה כל 4,000 יום, קדוש ברוך הוא עשה 400 יום, מה העניין? 4,000 יום. אלא היה קשה מאוד לשוב בתשובה עם הרבה מסע של עוונות, והקדוש ברוך הוא מרוב רחמנות שלנו הוא עשה שיבוא יום כיפור כל שנה, שמיד האדם יכול להתחדש ולסלק את כל המסע העוונות הישן שהיה לו ולהתחיל הכל מחדש. כמו שהרמק רבנו משה קורדבירו, ראש המקובלים של צפת, שואל, למה יום הכיפורים נכנס לשנה חדשה? שאלה שהרבה ראיתי מהמפרשים שואלים אותה. אנחנו עכשיו נמצאים בשנה אחרת, די, יש לנו לוח חדש, דף חדש, שנה חדשה, הכל חדש. היה השנה שעברה שנת תפשין סמך זין, עכשיו נכנסנו לתפשין סמך חט, ואמרנו תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. טוב, מה קרה עכשיו אחרי 10 ימים? אתה אומר לי, בוא, אנחנו עושים צום, באים לבית הכנסת ובוכים ומתפללים ודומים למלאכים ומתענים ואומרים וידויים, 10 וידויים אומרים ביום הכיפורים. על מה? על העוונות שעשינו בשנה שעברה. אבל למה לא לעשות יום כיפור בערב ראש חודש, ערב ראש השנה? יותר נחמד, יותר מסתדר. בוא נעשה בכפתת אלול, יום לפני ראש השנה, נעשה יום כיפורים ונתוודה על כל העוונות של השנה, נזרוק אותם בים ונתחיל שנה חדשה, נחגוג ראש השנה. למה עשה הקדוש ברוך הוא שיום הכיפורים נכנס לשנה החדשה? שימו לב מה התירוץ שהרמ"ן כותב, איזה חסד הקדוש ברוך הוא עושה איתנו. הוא אומר, אם היה יום כיפור בסוף השנה, זאת אומרת יום כיפור היה מועיל רק לשנה הזאת, ואז אם אדם היה מפספס איזה יום כיפור, או חלילה וחס היה חי חיי חילוניות והיה הולך ברחובות ולא יודע מה זה יום כיפור, אולי היה בא לבית הכנסת לשמוע איזה, איך היום אומרים, איזה פיוט, חושבים שיום כיפור זה פייטנות, זה עוד עושים ג'ינגל ליום כיפור, אדון, אז זה נהיה כבר דבר של מה וכך. ראיתי אפילו איזה ערבי אחד מירושלים היה שר אדון עשה לחוד. אז חושבים שיום כיפור זה פולקלור או איזה אני יודע מה. אז אם אדם היה חס ושלום מפספס איזה יום כיפור, היה הולכת עליו אותו שנה. אז היה לו בלוח, כשהוא היה מסיים את החיים שלו פה בעולם, נגיד היה חי 90 שנה והוא מסיים את החיים, אז בלוח חסר לו כמה ימי כיפור שהוא לא עשה אותם, אז אותם שנים אין תקנה. למה? מתי יוצא יום כיפור? בסוף השבוע, בסוף השנה. אז אי אפשר, אז אין שקט. אשדוד זה מתחיל באש, די, תהיו רגועים, הכל יהיה בסדר. אמן. אז אם כן יוצא איפה אומר הרמק, שבכוונה עשה הקדוש ברוך הוא שיום כיפור מתחיל שנה חדשה, להגיד לך, הלו, זה לא רק עוונות של שנת תפשין סמך זין, יום כיפור מכפר העוונות של כל החיים, ולא רק עוונות של כל החיים. מי יודע כל אחד מאיתנו איזה גלגול היה? מי יודע מה היינו בגלגולים קודמים? מי יודע איפה היית והייתי אני לפני 100 שנה ולפני 500 שנה ולפני 1,000 שנים ואולי 5,000 שנים? האדם מתגלגל, ומי יודע איזה עוונות עשה לפני 5,000 שנה. אז מתי יום כיפור היה מכפר? אם זה היה בסוף שנה, זה מכפר רק על אותה שנה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הכנס את יום הכיפורים לתוך הלוח לחודש תשרי, שזה שנה חדשה וחודש חדש, ובעשור לחודש השביעי הזה יום הכיפורים הוא כדי לכפר. שמת אומר שיום הכיפורים חלילה, נכון שהוא מכפר, אבל הקדוש ברוך הוא הרי אומר, אל תחטאו ואל תשובו אצלי בתשובה, אני לא צריך, כמו שאומרים לדבורה, לא מדובשיך ולא מעופסיך. יש פתגם כזה שהגמרא אומרת על נדרים, טוב שלא תידור מי שתידור ולא תשלם. כשאדם נודר נדרים ואחר כך לא מקיים אותם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה את הנדר ולא רוצה את ההתרה של הנדר. אותו דבר גם תגיד, שמת אומר, אם כן יבוא יום כיפור והקדוש ברוך הוא חלילה וחס, קץ בנו, אומר מה זה עשיתם כל כך עבודות ואתם באים כעת לבקש סליחה? בואו ראו מה כותב תנא דבי אליהו. תנא דבי אליהו זה אליהו הנביא. ידוע, יש בספרים שיש עניין גדול במוצאי שבת להזכיר איזה דרשה או חידוש בשם אליהו הנביא זכור לטוב. ויש לנו ספר ששמו תנא דבי אליהו, מחולק לשני חלקים, תנא דבי אליהו רבה ותנא דבי אליהו זוטה, כי שמו כן הוא רבה זה גדול וזוטה הוא קטן. ותנא דבי אליהו אומר, נתן הקדוש ברוך הוא את יום הכיפורים לישראל, ושמת אומר שאינו שמח בו, דע ששמחה גדולה יש ביום הזה לפני מי שאמר והיה העולם. שימו לב, שמחה גדולה. יש דבר דומה, ראיתי פעם בזוהר, בזוהר אומר שבערב יום הכיפורים טוב להסתכל ברחוב, לראות כל האנשים רצים, הולכים לבית הכנסת, עטופים בתליתות ועם נעליים של יום כיפור, וכולם רצים, גדולים וקטנים, זקנים, נערים. באותה שעה קורא הקדוש ברוך הוא לפמליה שלו ולכל המלאכים ואומר להם, בואו ותראו את הבנים שלי איך נוהרים לבתי הכנסת. רחובות רחובות, כבישים כבישים, כל מקום שיש יהודים בעולם, לא רק בירושלים או בארץ ישראל, בעולם כולו, כולם נוהרים בבתי הכנסת ללכת להתפלל שם. ואיזה שעה של סניגוריה, תדעו כמה זה שעה של סניגוריה ערב יום הכיפורים, עד שכתוב בספרים הקדושים, מביא את זה גם רבי חיים פלאצ'י בספרו מועד לכל חי, שאין לך שעה המתאימה שאדם יברך את בניו כמו לפני שהולכים לבית הכנסת להתפלל. מכמה טעמים, האחד שהלב אז שבור ונכנע לקבל מוסר, יהיה מי שיהיה האדם הכי קשוח, הכי קשה, הכי חס ושלום מורד, באותה שעה שלפני יום הכיפורים, בשעה האחרונה שלפני יום הכיפורים, הוא נשבר, הוא רך, הוא מתרקח. ויש שעת רצון גדולה בשמיים שהברכה והתפילה יכולה להתקבל, ולכן זו השעה שתקנו לנו לברך את הבנים לפני שהאדם הולך לבית הכנסת, אחרי גמר הסעודה, הסעודה המפסקת, שהולך לבית הכנסת, יקרא ילד ילד ויניח ידיו על ראשו ויברך אותו. במה מברך אותו? תהיה גיבור, תהיה עשיר, תהיה איש הייטק, תהיה סוחר, תהיה איש העולם הגדול, לא, שתהיה ירא אלוקים ואוהב תורה, שרגליך ירוצו אחרי המצוות, שעיניך לנוכח יביטו יסתכלו בתורה, שהתורה לא תמוש מפיך כל ימי חייך. זו התפילה שאנחנו מברכים את הבנים לפני צאתם לבית הכנסת. אומר אליהו הנביא בתנא דבי אליהו, יום שמחה הוא לפני מי שאמר והיה העולם, שנתנו את היום הזה באהבה רבה לישראל, באהבה רבה. אפילו שלכאורה זה יום שבו אנחנו מזכירים עוונות, אנחנו מתוודים, אנחנו בוכים, צמים, וכל אחד בין יודע מרת נפשו מה עבר עליו, אבל הקדוש ברוך הוא באהבה רבה נותן אותו לישראל. הוא מביא שם ואומר, כמו שמלך בשר ודם שהיו לו עבדים ובני ביתו, ובאו ושפכו את האשפה שיש להם ליד פתח ביתו של המלך, והיה המלך שמח שהם זורקים את האשפה פה ולא במקום אחר בחוץ, שמלכלכים את הרחובות או מלכלכים את המקומות האחרים, אלא הם שמים את האשפה אצלו, הוא אומר זה ילדים שלי, זה בני ביתי, אז האשפה שלהם אצלי. אומר ככה הקדוש ברוך הוא, ביום הכיפורים אנחנו באים לבית הכנסת ומתפללים ובוכים וצמים ומתוודים על העוונות, והוא הקדוש ברוך הוא שמח בזה שאנחנו מתפללים ובוכים לפניו, ואומר להרים ולגבעות, בואו ראו את בניי שהם מתוודים בפניי ביום הזה. מכאן רבותיי אנחנו רואים את מעלת יום הכיפורים, ולכן נתנו לנו 10 ימים של 10 ימי תשובה כדי להכין את עצמנו להם. וכאן עלינו לדעת רבותיי, ידוע מה שהרמב״ם כותב בהלכות תשובה, אף על פי שהתשובה והצעקה בכל עת היא רצויה, זאת אומרת אין זמן מוגבל או מיוחד שאדם יחזור בתשובה, אלא כל רגע ורגע שאדם עולים בליבו הרהורי תשובה, זה טוב שהוא יקום ויתפלל לשם יתברך. אבל אומר הרמב״ם, התשובה יפה ביותר ב10 ימים אלו, שמראש השנה ועד יום הכיפורים, שנאמר נרשו אדוני בהימצאו כראוהו בהיותו קרוב. נרשו השם בהימצאו, אין 10 ימים שהקדוש ברוך הוא מצוי בהם לכל יחיד ויחיד. ראיתי דבר עוד יותר מדהים, היום ראיתי, יש פירוש איי הים על הגמרא, הוא אומר שם שלא רק שהקדוש ברוך הוא מצוי, מה שכתוב שהקדוש ברוך הוא מצוי, אלא בנוהג שבעולם בכל דבר צריך לעבוד, יש התערותה דלתתה ואחר כך התערותה דלאלה. אולי נסביר מה זה. תדעו רבותיי שכל דבר בעולם צריך התעוררות מלמטה, וזה בכל דבר, גם גשמי גם רוחני. לדוגמה, קחו דוגמה פשוטה מאוד, גשם, איך יורד גשם? גשם, כדי שירד גשם צריך לעלות עדים, ועד יעלה מן הארץ וישקל כל פני האדמה. עולה עדים מהאוקיינוס, מהים, על ידי ההתחממות, והעדים האלה הופכים להיות עננים, והעננים האלה, יש עננים של גשם, יש עננים לא של גשם, עד שנהיה איזה שקע, ואז העננים באים ומורידים מים. אז ההתעוררות באה מלמטה, זה העדים שעלו מלמטה, אחר כך באה השפע מלמעלה. למה אנחנו צריכים להתפלל 3 תפילות כל יום? בכל יום צריך להתפלל 3 תפילות? מה העניין בזה? העניין בזה קיום העולם. העולם קיים על איזון מאוד רגיש ועדין. יש בעולם, יש דומם, זה הרים וגבעות, עצים ואבנים, יש צומח, כל הצומח כולו לבינינו, ויש הבעלי חיים, ויש את בני האדם המדברים. עכשיו, כל הקיום של העולם צריך להתקיים על ידי תורה ותפילה, שנאמר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אנחנו צריכים לעשות התעוררות מלמטה, וההתעוררות הזאת 3 פעמים ביום, 3 תפילות, שחרית, מנחה וערבית, על ידי שאנחנו מתפללים את 3 התפילות הללו, שחרית, מנחה וערבית, אנחנו מעלים את ההתעוררות מלמטה, ואז יורד שפע מלמעלה, ואז כל הקיום של העולם מתקיים. אם חס ושלום יהיה מצב שלא יתפללו תפילה אחת, מיד העולם נחרב. זה התערותה דלתת, אחר יש התערותה דלילה. אותו דבר אדם, לדוגמה, זוג שמתחתנים, מה הם עושים? מתפללים שאין להם בנים. אם הם לא מתפללים, לא משתדלים, אין בנים. ככל, תראו את האימהות שלנו, היו עקרות, מה הם עשו? התפללו. שלשום קראנו אצל חנה הנביאה שהיא הייתה עקרה, והיה כי הרבתה להתפלל, מיד זכר אותה השם ושמע אותה ופקד אותה. החולה, כשהוא חולה, למה הוא חולה? אין סתם בן אדם חולה, תדעו. מוכרח שיש לו איזה חיסרון בעבודת השם. אז הקדוש ברוך הוא כאילו נותן לו חולי, נותן לו איזה מכה קטנה, כדי שהוא יצעק, והצעקה הזאת מעוררת מלמעלה עליו רחמים. או כל אדם ואדם, לא עלינו שנמצא באיזושהי צרה, לא סתם פקדה אותו הצרה. אותה צרה מראה שיש לו איזה חיסרון באיזה משהו. אז נתנו לו איזה עקיצה מלמעלה, לפעמים עקיצה גדולה מדי, לפעמים קטנה, הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק את המידה שכל אחד יכול לסבול, ואז האדם צועק לשם יתברך, והקדוש ברוך הוא עונה לו. כך זה עובד. אומר הרב איי הים, כל זה עובד כך כל השנה כולה, שאתה צריך להתחיל מפה. אני רוצה פרנסה, פרנסה לא באה בקלות. קשים מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף. קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. מה היה בקריאת ים סוף? צעקו בני ישראל אל השם. עד שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, מה תצעק אליי? דבר את בני ישראל וישאו. אז שצועקים, יש עניין מלמעלה. אומר הרבי הים, בעשרת ימי תשובה זה לא ככה. הקדוש ברוך הוא מעצמו, הוא בא, הוא עושה התעוררות מלמעלה, בלי שיהיה התעוררות מלמטה. הקדוש ברוך הוא בהימצאו, מה זה בהימצאו? בסתם יום במשך השנה, אני צריך את השם, אני צועק, איפה השם? אני תענה לי, אני קורא אליו, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אני קורא לו, אני צועק אליו, יום צעקתי בלילה נגדיך. אבל הוא אומר בעשרת ימי תשובה, אתה לא צריך לצעוק, הוא קורא לך. הוא נמצא אצלך, הוא בא אליך. איך הפסוק אומר? דרשו השם בהימצאו. הוא ממציא את עצמו אצלך. אז אני לא צריך את ערוצה דלתתה. תראות מעלת הימים האלה. והשיא שלהם, המעלה הגדולה שלהם ביותר, זה יום הכיפורים, הוא היום העשירי מעשרת ימי תשובה. זה המעלה של היום הזה. זאת אומרת, במדרש תנחומא, כתוב בפסוק, ואדוני נתן בקולו קול עוז, כי גדול יום אדוני ומי יכילנו. והנביא יואל אומר, והשם נתן בקולו. מה זה והשם נתן בקולו? איפה השם נתן בקולו? מתי שמענו את קולו של השם שהוא קורא לנו? הוא אומר, זה יום ראש השנה שהאדם בא לבית הכנסת ושומע קול שופר, והשם נתן קולו. אומר הקדוש ברוך הוא, תיקחו שופר ותקראו, ואני קורא לכם בתוך השופר. איך אמר הנביא? תקראו שופר בציון. או הפסוק השני אומר, כשופר הרם קוליך והגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאותם. השם נותן בקולו לפני חילו, זה ביום ראש השנה, שהקדוש ברוך הוא רוצה לזעזע אותנו. ואז ישראל באים לבית הכנסת, מתעוררים ומזדעזעים ושבים בתשובה לפניו לקול השופר. אומר הקדוש ברוך הוא, כי גדול יום השם ומי יכילנו. מי זה יום השם? יש יום אחד בשנה שנקרא יום השם, זה יום הכיפורים. מיד על ידי שבא תקיעת שופר ומעוררת אותנו ביום ראש השנה, זה מביא אותנו אחר כך ליום הבא בבתור, זה יום הכיפורים. אז גדול יום השם ומי יכילנו, אדם יכול לבוא ביום כיפור להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. ומה זה יום השם? אומר מדרש תנחומא, זה יום שבו ספרי חיים ומתים נפתחים ונחתמים. זאת אומרת, ביום כיפור כבר נחתם כל מה שנכתב בראש השנה. עכשיו אנחנו נמצאים במצב באמצע, בין ראש השנה ליום הכיפורים, בין כסה לעשור. בראש השנה נכתב מה יהיה כל השנה הזאת עד סופה, עד ערב ראש השנה הבא. כמו שקראנו בתפילה, ונתנה תוקף קדושת היום, מי יחיה ומי ימות, מי ביתו, מי לא ביתו, מי בקיצו, מי לא בקיצו, מי באש ומי במים. אבל עדיין זה לא נחתם, גם לחיות זה עדיין לא נחתם. ביום הכיפורים אז יש חתימה, ואז יש ספרי חיים ומתים נחתמים, כך אומר המדרש. ולכן זה נאמר שזה נקרא, זה יקרא יום השם, זה יום של הקדוש ברוך הוא. ומה זה יום של הקדוש ברוך הוא? שהגמרא דורשת על הפסוק, יקדוש אדוני מכובד וכיבתו מעשות דרכיך. אמנם שאת הפסוק לכאורה מדבר על שבת, כתוב שם עשתי תענג על השם וקראתיך על במותי הארץ, אבל הגמרא דורשת את הפסוק, יקדוש השם מכובד, זה יום הכיפורים שהוא קדוש השם. זה יום קדוש בימי שנה. למה הוא קדוש? אתה צריך להבין לפני זה מה זה קדושה. אנחנו יודעים שאנחנו מורכבים מחומר ומצורה, רוחניות וגשמיות. כשאתה מדבר עם אדם, מה זה אדם? זה גוף עם נשמה. אתה לא מדבר לגוף, כי הגוף הוא גולם, הוא לא קיים. עם מי אתה מדבר? עם הנשמה. אבל עם הנשמה אי אפשר לדבר אלא באמצעות הגוף. אז אדם מורכב גם מגוף וגם מנשמה, יש בו חומר ויש בו צורה. צורה זה רוחניות, דבר רוחני שנמצא בתוך גוף האדם. ואנחנו בשר ודם. יש אנשים שהם יותר חומריים ויש פחות חומריים. יש יותר חומריים, הוא רודף תאוות, הוא רוצה אוכל, הוא רוצה שתייה, הוא רוצה שינה, הוא רוצה תענוגים, הוא רודף ממון, הוא רודף כבוד. זה חומר. ככל שהאדם פחות חומרי, הוא יותר רוחני, הוא מואס בחומר, הוא מואס בכבוד, הוא רוצה רק דבקות בשם יתברך. כמו שכותב רבי שמעון בר יוחאי בזוהר, הוא אומר, מה השאיפה של האדם שצריכה להיות בימים האלה, בימים נוראים, לבקש מהשם? אז הוא אומר, האנשים הפשוטים מבקשים חיים, ומבקשים גם פרנסה, ומבקשים גם בריאות. זהו, מספיק. אומר, מספיק לי. אומר, זה אדם יותר מדי קטן, נמוך. היותר גבוה הוא מבקש גם חיים של עבודת השם. אז הוא רוצה גם תורה, גם יראת שמיים, אבל למה? שיהיה לו כבוד בעולם הזה. כי היום ברוך השם שלומד תורה יש לו כבוד, וזה עדיין קטן, אבל יותר גדול מהקודם. אגב, יש מדרגה יותר גבוהה. המדרגה היותר גבוהה, הוא מבקש עבודת השם ודבקות בשם. למה? שיהיה לי מקום טוב בגן עדן. אני לא רוצה בעולם הזה, אני רוצה שיהיה לי מקום טוב בגן עדן, שבגן עדן אני אוכל לשבת איפה שנמצאים הצדיקים שהיו בדור שעבר, בדורות שלפנינו, ואם אפשר גם איפה שהיה אברהם אבינו או משה רבנו, זה הכי טוב. אומר הזוהר, וזה עדיין, זה יותר גבוה, אבל זה עדיין לא טוב. אומר, אז מה אתה רוצה ממני? מה אני צריך לבקש בראש השנה ביום כיפור? מה? אתה אומר לי, אוכל ופרנסה זה לא טוב מספיק. זה כן, זה צריך, אבל זה לא טוב, זה לא מספיק. עבודת השם, שיהיה לי שכר פה בעולם הזה, אתה אומר, זה גם לא טוב. טוב, עבודת השם, שיהיה לי בגן עדן, גם לא טוב. אתה יודע מה אתה צריך לבקש? שתהיה קרוב לקדוש ברוך הוא, שתוכל בעולם האמת לפגוש ולראות את הקדוש ברוך הוא. ומאיפה למדנו את זה, רבותיי? יש פסוק אחד בתהילים, פסוק אחד, דוד המלך, שמזמור שנוהגים לומר אותו כל השנה בין מנחה לערבית, לדוד, אדוני אורי וישעי ממי ירא, אדוני מעוז חיי ממי יפחד. מה אומר בסוף דוד? אחת שאלתי מאת אדוני אותה אבקש, שבתי בבית אדוני כל ימי חיי, לחזות בנועם אדוני לבקר בהיכלו. לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. שימו לב מה כתוב שם. דוד המלך אומר, אני לא מעניין אותי כלום, לא רוצה מלכות, לא רוצה ממשלה, לא שלטון ולא שררה, לא ממון ולא כבוד, אני רוצה לשבת בבית השם. איפה זה בית השם? במעלה. ולבקר בהיכלו, שם בגן עדן, איפה שהקדוש ברוך הוא נמצא, להידבק בשם יתברך. וזה התכלית שמבוקשת מאיתנו. ותדעו, מי שיש לו את זה, יש לו כבר את הכל. כי כשהאדם קרוב אל הקדוש ברוך הוא, יש לו הכל. יש מעשה נורא שהרב אליהו הכהן מזמיר, בעל שבט מוסר, כותב, שהוא ספר מעשה הצדקה. הוא כותב מעשה שהיה בזמנו לפני 400 שנה באזמיר שבטורקיה. שם באזמיר היה יהודי אחד שהיה ירש שמיים, ירש שמיים בתכלית, עובד את השם, מקיים מצוות. והיה לו דבר אחד, שכשהיה מתפלל על חולה, החולה היה מתרפא. או היה מתפלל על איזה אישה עקרה, הייתה נפקדת בבנים. הוא היה אדם בצרה, צרה מיוחדת, לא סתם, שלפעמים אנשים חושבים שיש להם צרות, דומיין. אז היה להם צרה, היה מתפלל עליהם, היו נענים. בשנה אחריו, לראות מה האיש הזה, שואלים הוא תלמיד חכם, אמרו לו לא, הוא קובע עיתים לתורה, לומד כל יום חוק לישראל, וקובע עיתים לתורה, שיעור יש בבית הכנסת. טוב, אולי הוא יש לו איזה מעשים מיוחדים במינם? לא. אולי איזה סיגופים או תעניות? אולי אני יודע איזה דברים נסתרים? לא. אמר הרב, אני אלך לראות מה יש באיש הזה, שכשהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, אבל לא כל יום מבקש, פעם בשבוע נגיד, בשבועיים, שזה מקרה יוצא דופן של איזה חולה, אז לא היה כל כך חולים כמו שיש היום, השם מרחם. אז היה מבקש, ובאמת החולה היה מתרפא. עד שהלך לדבר איתו, הלך בעצמו אליו לראות מה קורה. מבורך בין למעלה בין למטה. הלך לראות מה טיבו של איש זה. פגש אותו, אמר לו, תגיד לי אדוני, האם זה נכון מתפלל, באים אנשים לבקש ממך שתתפלל עליהם ואתה מתפלל? הוא אומר, כן, מצווה לי לבקש על יהודים שנמצאים בצער. האם זה נכון שהיו חולים שהתרפאו על ידך? כן. עקרות? כן. אמר לו, תגיד לי, מה הסוד שלך? אמר הרב, אני אגיד לך את כל הסיפור, לך אני יכול לספר הכל. אמר לו, תראה, אני יש לי 12 ילדים, ברוך השם היום כבר חלק מהם נשואים גדולים, אבל פעם היו ילדים קטנים והייתי עני מרוד, לא היה לי לאכול, והייתי מתגלגל, הולך לעבוד פה ולעבוד שם, וזורקים אותי מהעבודה, מהעבודה הזאת לעבודה הזאת, לא בחלתי בשום עבודה, וכל העבודה שהייתי עובד, כמובן זה לא מספיק לפרנס 12 ילדים, משפחה של 14 נפשות, זה לא פשוט. והייתי מזיע ועובד ומתפלל השם. יום אחד, אחרי שכמה עבודות כבר לא היה, והמצב היה קשה, והרעב התגבר, והמצב של המדינה, הכלכלה גם לא היה טוב, הייתי במצוקה גדולה. בבית היו הילדים רעבים, אני אישית לא אכלתי 3 ימים, בגדים קרועים, 3 שנים לא החלפתי את הבגדים שלי. יצאתי יום אחד לשדה ואמרתי, די, מה שווה לי החיים? יצאתי חוץ לעיר והתחלתי לצעוק ולבכות לפני השם יתברך, ריבונו של עולם, עד מתי אני סובל את הצער הזה? עד מתי אני עם הצרה הזאת? תענה לי ריבונו של עולם, ענה לי השם, ענה לי. והייתי מתחיל להתפלל ואני רואה שכאילו הוא מרגיש שבשמיים, נו, 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 שפוך את הלב, תדבר, תדבר. אז הוא המשיך ללכת, יצא חוץ לעיר, עוד הרחיק מהעיר כדי להיות ככה שקט, רק לבד עם הקדוש ברוך הוא. וצעקתי וצעקתי וצעקתי, איזה שעתיים בללתי ובכיתי והורדתי דמעות עד שראיתי שהבגדים נרטבו לי מהדמעות. ואז ישבתי על איזה סלע לנוח, טוב, אני מסתכל על השמיים, שומעים את התפילה שלי? בטח שומעים, אבל השאלה אם מקבלים או לא מקבלים, מה יהיה איתי? אומר, ונצנץ לי רעיון. אמרתי, ריבונו של עולם, בוא נעשה איתך כמו איזה עסקה. העסקה, העסק הראשון שאני אעשה, או המטבע הראשון שאני אמצא, או הכסף הראשון שאני ארוויח, חצי יהיה שלי, חצי יהיה שלך. ומה זה שלך? תגיד, שמה אתה צריך כסף? אני מקבל עליי שאני אתן אותו לעניים. ולא רק זה, ואם ההצלחה תאיר לי פנים, ואני יהיה לי מצב כלכלי טוב, כל מה שאני ארוויח לא מעשר, חצי, חצי, שותפות. או איך סיימתי את הדברים? אמרתי, נו, אני מקווה שהדברים עשו את שלהם. והתחיל לחזור לכיוון העיר, כי כבר עומת השמש נוטה לערוב, מגיע עומת לילה. אני חוזר, 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 והנה, מסתכל ברצפה, משהו נוצץ. תראה, אני מדומיין, לא. מסתכל עוד פעם, משהו נוצץ. שקופפתי לארץ, מצאתי טבעת משובצת באבן יקרה מאוד. ואני מבין בטבעות, ואני מבין באבנים, אבנים יקרות. מיד לקחתי אותה, שפשפתי אותה, ראיתי זה אבן אמיתית, זה לא איזה דמה או חיקוי. שמתי אותה בכיס, התחלתי לרוץ, אבל כל הדרך שיננתי חצי שלי, חצי של הקדוש ברוך הוא. הגעתי לעיר, הלכתי מיד לאיזה סוחר, דיברתי איתו בשקט, אמרתי, תראה, לא אמרתי לו, לא מצאתי, אחר כך זה גם בעיה, משלטונות יבואו, מציאה שלנו, לא שלנו, גויים, זה נותנים עיניהם בממונם של ישראל. אמרתי, אני קיבלתי מאיזה מישהו, דרך איזה שליחות, רוצים מערכה. אמר לי, תשמע, זה נראה לי משהו רציני מאוד, אני לא יכול להגיד לך קיץ כמה זה שווה, אבל אנחנו נשלח את זה, יבוא איזה סוחר עוד שבוע, ואנחנו נראה מה עושים. אתה יודע מה, אתה צריך קצת כסף, תקח על החשבון כמה שאתה צריך, נתן לי על החשבון. הלכתי, קניתי אוכל בתי הבית, קניתי גם כן קצת בגדים, קצת זה, אבל מה עשיתי? הכסף שהוא נתן לי, חצי, שמתי בכיס השני, הלכתי ישר לשוק, קניתי ארגז, ובאתי עם ארגז הביתה. אשתי פתאום רואה אותי, מגיע פנים אחרות, עם איזה ארגז ריק, מה זה שום, מה זה ארגז? אמרתי לה, פה אל תדברי איתי כלום, אל תשאלו אותי שאלות. נכנסתי לחדר, חדר הפנימי, שמתי שם את הארגז, כתבתי זה ארגז, לא תיגע בו יד. מי שיגע בזה, וואה מה יהיה לו. זה כל זה כסף קודש לשם. איך כתבתי עליו? קודש לשם. ושמתי שם חצי הכסף שקיבלתי. אחר כך חצי הכסף שלי, קניתי מה שאני צריך לבני הבית. ואחרי שבוע בא הסוחר, כמה כסף הביא, ומאז ההצלחה הרעירה לי פנים, התחלתי להסתחר, וכל מה שאני מרוויח, בוא הרב ותראה, מראה לו את הארגז. אתה רואה פה מלא זהובים, לירות זהב, יש כסף, יש נחושת, וככה. אומר, אחרי איזה שנתיים שאני ככה עם העסקה הזאת, יום אחד שמעתי על איזה שכן שהבן שלו חולה. שכן מספר לי, מצאתי לו כסף, מה צריך לרופאים? אבל כסף לא יעזור, הרופאים כבר לא מוצאים תרופה. אומר, נצטץ לי רעיון. אמרתי, רק רגע, אני שותף של הקדוש ברוך הוא, נכון? כבר שנתיים אני עובד איתו, הוא נתן לי את הכסף, הוא נתן את המציאה, אני הרווחתי את הכסף, פללתי אליו והוא ענה לי. אתה יודע מה? בואי אני מבקש ממנו בקשה. לא קורה ששני שותפים פה בעולם, אם אחד מכיר את השני, יש לו איזה קונקרציה או איזה עניין איתו, הולך אליו ומדבר איתו, אני אפנה לשותף. יצאתי חוץ לעיר עוד פעם לאותו סלע שאני עמדתי שם. אמרתי, ריבונו של העולם, אני השותף שלך, אני כמה שאני יודע, אני נאמן בשותפות, עד היום לא עשיתי שום דבר שלא בסדר, יש לי שכן, הבן שלו חולה, אנא תשלח לו רפואה שלמה, נבקש ממך. אנחנו שותפים, תעשה. וחזרתי הביתה, מצב שלא השתפר. אחרי 3 ימים קם על רגליו, תתרפא, וזה פלא. ראיתי שזה עובד, התחלתי ככה לעשות מדי פעם, למה יהודים סובלים. זה כתב את המעשה הזה רבותיי רבי אליהו איתמרי. מה הוא רוצה להגיד לנו? שכשאתה קרוב לקדוש ברוך הוא, שומע אותך. שכל הבעיות, אם אתה רוצה פתרון אחד לכל הבעיות, קודם לבקש על זה ועל זה ועל זה ועל טוב, עוד דבר. ואם תתחיל, תאמינו לי, לא נגמור אף פעם את כל הבקשות. תבקש בקשה אחת, להיות קרוב לקדוש ברוך הוא. כי כתוב הפסוק, קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. ברגע שאדם קרוב לשם, אז הקדוש ברוך הוא שומע אותו ועושה את רצונו. זו המגמה שלנו ביום הכיפורים רבותיי, זה להיות, לזכות, להיות נחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. זה העניין של אותו יום. עוד דבר, ובראשית רבה כתוב על הפסוק, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, מסיים, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. שואל המדרש, מי זה יום אחד? לא אמר יום ראשון, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. יום שני, אמר יום שני, אבל מה זה אחד? אומר המדרש שכשהקדוש ברוך הוא ראה את עולמו, ראה את מעשי הרשעים בעולם שדומים לערב. מתי הרשעים עובדים? בערב. לכן אם תראה רשע רואות איזה שלוש לפנות בוקר אומר לחבר שלו ערב טוב, אצלנו עדיין ערב, רואה את חבר שלו בשתיים בצהריים בוקר טוב, רואה אצלו הוא כעת קם מהשינה. אז ויהי ערב, אומרת הגמרא, אומר המדרש, זה מעשיהם של רשעים, אבל מיד ויהי בוקר זה מעשיהם של צדיקים. שואל המדרש, ואיזה זה? יום אחד, זה יום שיום הכיפורים שהוא נקרא אחד. מה פירוש המדרש? המדרש אומר פשוט, אתה רואה אדם שהוא רשע, אל תדאג, תביא אותו לבית הכנסת ביום הכיפורים והוא ישוב בתשובה ויקבל עליו להיות צדיק, ויהי ערב, בערב הוא היה רשע ובבוקר הוא נהיה צדיק. זה ביום כיפור, ביום כיפור שבאים כולם לבית הכנסת ושווים בתשובה לקדוש ברוך הוא, נהיים צדיקים. יום אחד זה יום הכיפורים שהופך את האדם לצדיק. מכאן ראינו רבותיי, זה הסוד של הקורבה לשם יתברך. יום הכיפורים זה יום לשם, זה יום השם. איפה אנחנו רואים שזה יום השם? תראו, יש בפרשת אמור פרק שלם שמדבר על עניין המועדים. שם הפסוק מביא, בהתחלה מביא את פסח, הרי סדר המועדים מתחיל מפסח, הרי פסח מדבר על העומר וקוצריכם את קציר ארציכם, אחר כך מדבר על שבועות, שהוא מדבר על שבועות הוא אומר עצרת תהיה לכם בעצם היום הזה, בעצם היום הזה. אחרי זה מיד אחרי שבועות הוא מדבר על ראש השנה, ראש השנה יום הכיפורים, ואז הוא אומר ועיניתם את נפשותיכם בעצם היום הזה, כי יום כיפורים הוא לכפר עליכם לפני השם. מה קרה ששני הימים האלה שבועות וכיפור נאמר בעצם? בראש השנה לא מוזכר המילה עצם היום הזה, בפסח לא כתוב בעצם היום הזה, סוכות לא כתוב, שמחת תורה לא כתוב, רק שני ימים בשנה, שבועות ויום הכיפורים. מה עשות? תראו, יש מפרש של התורה שנקרא ספורנו, רבנו עובדיה מספורנו, ספורנו כותב כך, כל החגים זה זכר למה שקרה בהיסטוריה של אותו חג. קחו את ראש השנה, מה היה בראש השנה? נברא העולם, אדם הראשון נברא, חטא, קיבל, עשה תשובה, התחפר לו. אז כל שנה אנחנו בראש השנה עושים זכר לאדם הראשון, תוקעים בשופר. הגמרא אומרת גם כדי לזכור את מעמד הר סיני, לכן אנחנו אמרנו בתפילה אתה נגלת בענן כבודך, תוקעים בשופר שיעלה זיכרונכם לפניי, יש כל מיני טעמים, גם הפסוקים מורים על זה. סוכות, למה יושבים בסוכה? כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאי אותם מארץ מצרים. פסח, למה אנחנו אוכלים מצה? מצה זו שאנחנו אוכלים שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. וככה תמשיכו כל החגים. שמחת תורה זה יום שבו הקדוש ברוך הוא אומר תישארו איתי עוד יום אחד, אנחנו רוצים לשמוח אני ואתם. אז יש לנו את כל החגים, כל חג זה כנגד מה שקרה בהיסטוריה. אפילו חנוכה ופורים שהם מדי רבנן, לא מדאורייתא, חנוכה זה זכר לנס היה בחנוכה, פורים זכר לנס שהיה בפורים, קוראים את מגילת אסתר. אבל שבועות זה לא כך, שבועות כל שנה בעצם היום הזה אתה מקבל תורה מחדש. בשבועות אחרי שעשית פסח וספרת ספירת העומר 49 ימים, אתה מגיע לחג השבועות ואתה מקבל תורה מחדש. יום הכיפורים, אומר הספורנה, זה אותו דבר, בעצם היום הזה. ביום כיפור כל שנה ושנה זה לא זכר לאיזה ימים שהיו בעבר, לא, זה יום כיפור מחדש, אני מכפר את כל העוונות שעשיתי במשך השנה כולה ובמשך כל ימי חיי, כאילו זה יום הכיפורים הראשון בעולם. זה לא זכר למה שהיה ימים לפני כן, זה לא לאיזה היסטוריה שהייתה יציאת מצרים, לא. כל יום כיפור זה תלוי ביום כיפור שלך, זה תלוי בך ובי וכל אחד מאיתנו, איך הוא מכין את עצמו לקראת יום כיפור, איך הוא בא שמה לבקש מהקדוש ברוך הוא, איך הוא בא בלב נשבר ובכפיפת קומה ובחלישות חיל להתוודות ולבקש. זו הבקשה העיקרית. לכן אומר הזוהר הקדוש, שאסור בימים האלה לבקש רק על הגשמיות. כמו שהוא אומר שם, שבאים ביום הראש השנה, ביום הכיפורים, לא עליכם, וצבחין ככלבים, הב הב. הכלב שהוא נובח, הוא אומר הב. הב בארמית ראשו תן. הב לן חיי, הב לן מזונה, תן לנו חיים, תן לנו פרנסה. מה, כל הזמן אתה מבקש, תן, תיתן אתה משהו. אנחנו גם צריכים לתת. אתה נותן, אז תקבל. בהתאם. הפסוק אומר, כי אם עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוהיכם, כשחכם או כשמישהו היה לו איזה חולי או איזה מכה, מיד היה מחפש באיזה עוון זה קרה. היום בעוונות, מרוב שיש לנו כל כך הרבה עוונות, אני אומר על עצמי, אנחנו לא יודעים כבר מה לתקן. כי הכל, איך אמר הפסוק, מכף רגל ועד ראש אין בו מתום, פצע וחבורה ומכת עירייה. אז היו מחפשים, אומר הזוהר הקדוש, אל תבוא ביום כיפור בראש השנה ותבקש, רק תבקש עוד ועוד, זוכרנו לחיים, כותבנו בספר חיים, וצבחין ככלבים, ולטמן, אומר רבי שמעון בר יוחאי, אין אדם שמסתכל ואומר, מתי יבוא משיח, מתי אני אשבור את בית האסורים שהשכינה נמצאת ואציא אותה מבית הסוהר. הרי השכינה נמצאת בבית הסוהר. איפה השכינה נמצאת בבית הסוהר? זה שיש כמה חולים, אתם יודעים כמה חולים יש בבתי חולים? כמה חולים שוכבים על ערש דווי בבתים שלהם, מסכנים, סובלים, חולאים, השכינה סובלת בגללם. ואפילו שחס ושלום, משנה אומרת, אפילו רשע שבישראל, שהוא שרוי בצער, השכינה בוכה בשבילו. כמה יש בבתי כלא מעם ישראל? כמה יש יהודים נידחים בארבע כנפות הארץ, שלא אומרים שמע ישראל, שלא מניחים תפילין, או שנמצאים בגלות ובצער? כמה הורים יש שמסכנים סובלים שהילדים שלהם יוצאים לתרבות רעה? כמה משפחות יש שהן קרועות, שיש שם חוסר שלום, שלום בית, ופרודים ההורים, הבעלים מהנשים והנשים מהבעלים? זה כל זה גורם צער לשכינה, על זה צריך לבכות ביום כיפור. זה מה שהזוהר אומר, שאתה צריך לבקש עבור השכינה. עבור השכינה זה מתי הקדוש ברוך הוא יחזיר שכינתו לציון, מתי הוא חוזר לבית המקדש, מתי אנחנו נראה את הכהן הגדול עובד חזרה בבית המקדש. תראו מה כתוב במדרש, שהיה הכהן הגדול עובד בית המקדש, איזה קדושה וטהרה הייתה בעם ישראל. הזוהר הקדוש אומר, כתוב בתפילה של יום כיפור, אנחנו אומרים, והכהנים והעם העומדים בעזרה, כשהיו שומעים את שם המפורש יוצא מפי כהן גדול בקדושה וטהרה. היה צריך לומר שהיו שומעים את הכהן הגדול אומר את שם המפורש. לא, לא כתוב אומר. שהיו שומעים את שם המפורש יוצא. מה זה יוצא? אומר רבי שמעון, הכהן לא היה צריך להזכיר שם המפורש. איך שהוא בא להגיד, השם היה יוצא לבד. הקדוש ברוך הוא היה מדבר מתוך הגרון שלו. והיו רואים את האותיות של שם המפורש מאש, כתובים ויוצאים ומאירים בחוץ. היו, תקראו במדרש, כתוב, יש איגרת של המושל הרומאי שהוא מספר לקיסר של רומא מה היה בבית המקדש בבית שני. 12 מיליון יהודים היו ממלאים את בית המקדש כבר בעלות השחר. ואיפה היה מקום לכולם? המשנה אומרת, עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. מעולם לא אמר אדם, צר לי המקום בירושלים. וכשהיו עונים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שהיו שומעים את הכהן גדול אומר את שם המפורש, היו העופות שהיו טסים באוויר, היו נופלים מהקולות של התפילה שלהם. היה גריפס המלך, הגמרא אומרת, שמע את הכהן גדול ממרחק 12 קילומטר מחזן בבית המקדש. 12 קילומטר. תבינו מה היה בית המקדש. 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש, היום אין לנו את זה. מעולם לא נראה זבוב בבית המטבחיים. לא הפיל האישה מריח הבשר. לא חס ושלום, לא נצחה רוח את עשן המערכה שהיה יוצא. מה היה עם הקטורת, איך היה נכנס להקטיר קטורת. רבי ישמעאל מספר בגמרא, פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת וראיתי את הקדוש ברוך הוא אמר לי ישמעאל בני ברפן, תראו איזה מצב היה בית מקדש, איפה אנחנו היום? ישפל המדרגה, איפה אנחנו רחוקים? כל שנה כמה אנחנו מתרחקים, כמה אנחנו נופלים. יש ברוך השם היום עובדי השם, בתי הכנסת מלאים, הישיבות הקדושות, ברוך השם יש יהודים שחוזרים בתשובה, אבל מצד שני התוכן, הרמה נפלה, ירדה. פעם היינו רואים גאונים מהלכים בדרך, כל אחד היה בקי, שס בעל פה, ירושלמי, מדרשים, כמה תורה היה, כמה אהבת השם, כמה דבקות, כמה איחוד לבבות, איזה שמחה פעם הייתה. היום זה איננו. היום גם הרגש של האחדות, של המוסר, זה לא מה שהיה פעם. פעם אדם היה נכנס לבית הכנסת, היה מרגיש רעד, חיל ורעדה. היום צריך כמה הכנות כדי שירגישו בבית הכנסת. כל זה חסר לנו רבותיי, קהו החושים. על זה צריך לבכות ביום הכיפורים. את זה צריך לבקש מהשם יתברך, שיחזיר את העטרה ליושנה. וזה שאמרתי לכם, וזה בא שמתרחקים מהשם יתברך. אנחנו צריכים להתקרב אליו. שבוע שעבר הייתי באיזה שיעור, אמרתי להם, מור אבי עליו השלום בצוואה שלו כתב. הוא כתב מה שהוא ביקש. בסוף הבקשות הוא אמר, תתפללו עליי דבר אחד, שאזכה לבקר בהיכל השם. זאת אומרת, הצדיקים, מה כל המגמה שלהם הייתה? כל החיים עבדו את השם, סיגופים, תעניות, תורה ומצוות, תפילה וצדקה, מה לא? אבל בסוף לזכות דבר אחד, שאני אזכה להיכנס להיכל השם. זו המטרה שלנו רבותיי בסליחות, זו המטרה שלנו בתפילה של הימים האלה, אלה ימים קדושים. ואני רוצה פשוט במילה אחת להגיד לכם, הזוהר הקדוש אומר שכעשרה ימים האלה אין בכל השנה. יש 13 צינורות, מה זה י"ג מידות שאנחנו מזכירים אותן בסליחות? 13 מידות של רחמים זה 13 צינורות של אור, שהצינורות האלה מתגלים, אומר רבי שמעון, לא שטן, לא פגע רע, לא מזיקים, לא מחבלים, לא אסונות, לא מחלות, אין, הם בטלים אוטומטית. ה-13 צינורות האלה בכל השנה צריך הרבה יגיעה כדי לפתוח אפילו אחד מהם. בימים האלה אומר רבי שמעון בר יוחאי, איך שנכנס ראש השנה עד צאת יום הכיפורים, 240 שעות, 13 הצינורות האלה פתוחים כל הזמן. ועל זה נאמר דרשו השם בהימצאו. לכן אנחנו עושים תשליך בימים האלה, לא תשליך, תשליך גם שם יש 13 אורות, מיד כמוך נושא עבון ועובר על פשע. לכן בואו רבותיי ננצל את הימים האלה. תדעו, זה פשוט, זה מבחן התוצאה. אם אתם רואים שנה שיוצאת שנה והיא חסרה, מישהו נפצע, מישהו חלילה מת, מישהו ניזוק, בגלל שעשרת ימי תשובה לא היו בסדר, בגלל שראש השנה ביום הכיפורים לא היה כמו שצריך להיות. אין דבר כזה. ואם אדם בעשרת ימי תשובה האלה מתאמץ, אז כל השנה מצליחה. לכן תדעו שגורלנו בידינו, כל אחד קובע לעצמו מה יהיה איתו בשנה הזאת, וזה יכול להיות גם לנצח, כי זה דבר בלתי הפיך. לכן בואו נתחזק כולנו, נתחזק יחד, נצעק אל השם בלב שלם, אנחנו רוצים את קרבתו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים את אהבתו של השם יתברך, כי הוא אוהב אותנו, אנחנו נשיב לו אהבה כפל כפליים. ועל ידי שנראה ונוכיח השם יתברך שאנחנו עמו ונחלתו, אין לי ספק, אני מאמין באמונה שלמה שנתפלל כמו שצריך, אז באמת יצא כרוז שתבוא הגאולה. ולא תשכחו מילה אחת, יש בזוהר חדש פרשת נוח, רבנו הקדוש אני שוב רוצה, אני מעכב אתכם עוד שתי דקות אבל זה חשוב לזכור. הזוהר בפרשת נוח, זוהר חדש, שואל רבנו הקדוש רבי יהודה הנשיא, שאל פעם את אליהו הנביא, אמר לו, למה קראו לנו כל הפגעים, בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו, למה משיח לא בא? אז הוא אמר לו אליהו הנביא מילים אלו, איכנישתא חדא, אם בית הכנסת אחת 10 אנשים מישראל, 10, זה כנישתא חדא, ישובו בתשובה שלמה, אמר הקדוש ברוך הוא, אני אפתח לה תרעין רב רבין. אומר רבנו הארי, ולכן דע שאם בגלות הזו ימצאו 10 אנשים שיתפללו בציבור ויתפללו בלב שלם ויקראו לשם באמת, אז הקדוש ברוך הוא שולח גאולה לעם ישראל. אבל לא נותר לנו אלא לבקש את זה מהשם יתברך, כי אנחנו שפלנו עד עפר ואי אפשר להמשיך את המצב של הגלות הזה עוד. נבקש מהשם יתברך, גם מבחינה רוחנית, גם מבחינה גשמית, עם ישראל עמוס בצרות, אלה הימים, זו ההזדמנות שלנו לבקש מהשם יתברך. בקש ממנו שיהי רצון שבזכות ההתכנסות הזאת הערב הזה, אחרי 3 ימים קדושים של ראש השנה ביום השבת ולקראת יום הקדוש והגדול הוא יום הכיפורים, תבלה ברחמים עלינו ועליכם ויגאל אותנו גאולת עולמים ותזכו לשנים רבות נעימות וטובות. וחנניה בן עקשיא אומר